ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות פי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל מהמשנה בדף פי וו עמוד ב' שש שורות מלמטה, עוד חלופים, שורה שנייה בשורות הרחבות. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים, כי יש כאן כמה סימונים שמחייבים התייחסות שלנו מקודם. קודם כל אתם רואים מעוין וגם מספר רומאי, וזה מדגיש את הביטוי בת ישראל, ואנחנו נראה בדף פי זין עמוד א' בשורה ראשונה בת כהן. מה דינם באכילת תרומה עקב נישואיהן לכהן לוי וישראל ולידת ילדים? אנחנו למדנו רבות בנושא של אישה וזכויותיה באכילת תרומה. כמובן אם יש בת כהן, היא נולדה בתוך בית של כהנים, היא זכאית לאכול בתרומה. אישה שלא נולדה בתוך בית של כהנים היא נקראת זרה, אבל אם היא מתחתנת עם כהן, היא זכאית לאכול בתרומה, פי פסוק שאומר על כהנים, כהן כי יקנה קניין כספו, הוא יאכל בו, והנישואין זה סוג של קניין, שנוצר קשר הלכתי בין האיש והאישה, וזה נכלל בפסוק שהזכרנו, וזה מקנה לזכות באכילה, למרות שהיא לא באה מבית כהנים. אנחנו גם נשתמש בסימון שאנחנו מכנים הרגש, עם הכיוון, עם החלק הצר בכיוון מעלה, זה מדגיש ניסית ל... נראה, נבדוק אם היא ניסית ללוי, לישראל או לכהן. הצורה הזאת, הפוך, ידבר על מקרים שמת בנה מי, כהן, מי, לוי, מישראל. אולי כאן המקום להדגיש מה שגם לבנדו בעבר, שגם אם אישה מתחתנת לכהן ומת הכהן, זה לא אומר שהיא עוצרת מאכילת תרומה. כי אם יש לה ילד מכהן, הוולד גם כן מאפשר לה לאכול בתרומה. כל הדינים האלו מבוססים על גזרות הכתוב, הפסוקים. ועם ההקדמה הזאת נתחיל את המשנה. בת ישראל שנישאת לכהן תאכל בתרומה. מת, אם הכהן מת ולה הימנו בן, תאכל בתרומה. עכשיו, סיפור בהמשכים, אחר כך. הבת ישראל הזאת, שהיא אלמנה מכהן, אבל יש בן מכהן, היא אוכלת בתרומה, נישאת ללוי. כפי שאמרנו, אני מגיש עוד פעם, זה סיפור בהמשכים. היא נישאת ללוי אחרי שהיא ילדה מכהן. תאכל במעשר. מעשר זה ההפרשה שהתורה מעניקה ללווים, זה נקרא מעשר ראשון. יש עוד מעשרות, אבל זה הנושא שלנו. עכשיו, כתוב במשנה שתאכל במעשר, וצריכים להדגיש פה, ולא בתרומה. כי בזה שהיא נישאת ללוי, זה מחזיר אותה לסטטוס של זרה. נמשיך במשנה, סיפור בהמשכים. מת, ולה הימנו בן, הן מהלוי. תאכל בתרום, במעשר. ואני עוד פעם חוזר ואומר, ולא בתרומה. הבן הזה מחזיק אותה בסטטוס של לוויה. עכשיו, אחר כך, ניסית לישראל. מי? אותו אישה, אותו בת ישראל, שבינתיים יש לה ילדים מכהן, ואחר כך מלוי, והיא ניסית עכשיו לישראל, לא תאכל, לא בתרומה ולא במעשר. כי הנישואין האלו הם הקובעים. זה גובר. כל זמן שהבעל חי, מת ולה אימנו בן, זאת אומרת, יש לה ולד, או זרע מישראל. לא תאכל, לא בתרומה ולא במעשר. מת, בנה מישראל. עכשיו אנחנו הולכים אחורנית. זה סיפור בהמשך, עם כל זה רצף אחד, ומת כעת הבן האחרון. מה קורה? זה מחזיר אותה לסטטוס שלה דמקודם. תאכל במעשר. מת בנה מלוי, תאכל בתרומה. מת בנה מכהן, עכשיו אין לה ילדים. לא תאכל, לא בתרומה ולא במעשר. אז זה הסיפור עם בת ישראל. עכשיו אנחנו עוברים לדף פי זיין עמוד א', ורואים עוד פעם נויין, הסיפור השני. בת כהן. היא באה מבית שיאכלה תרומה. שניסית לישראל. לא תאכל בתרומה. הנישואים לישראל פוסל אותה מאכילת תרומה. שוב פעם, הדינים האלו מבוססים על פסוקים, רש"י מביא את המקור, אבל אנחנו נשאיר כל אחד להסתכל ולמוד את הרש"י אחר כך. מת, מי מת? הישראל. ולה הימנו בן. לא תאכל בתרומה. אותו בת כהן עדיין לא יכולה לאכול בתרומה, כי הוולד, הילד, קובע. ניסית ללוי, תאכל במעשר. מת ולה הימנו בן, תאכל במעשר. ניסית לכהן. עכשיו מי? הבת כהן הזאת. היא ניסית לכהן, ובעל נשכח, יש לה ילדים מישראל ואחר כך מלוי, אבל היא כעת ניסית לכהן, תאכל בתרומה. מת ולה הימנו בן, תאכל בתרומה. מת בנה מכהן, לא תאכל בתרומה, כי הילד שיש לה מלוי פוסל אותה. מת בנה מלוי, לא תאכל במעשר. מת בנה מישראל, חוזרת לבית אביה, ועל זו נאמר, ושבה לבית אביה כנוריה, מלחם אביה תאכל כבת כהן. היא חוזרת לזכות לאכול, להתר, לאכול בתרומה. כעת למדנו או קראנו ויקרא פרק ב' פסוק י' ג'. אנחנו הוספנו בשוליים פסוקים רלוונטיים שקשורים גם למה שרש"י מביא. אנחנו נקרא את הפסוקים בכל זאת. הגמרא גם תצטט מפסוק י"ב בהמשך. בכל אופן, כתבנו בשוליים פרק כ"ב בויקרא, קודם פסוק י"ב, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. באמת, לדייק את עצמי, לא תאכל. פסוק י"ג, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה בית אביה, כנוריה מלחם אביה, תאכל, וכל זר לא יאכל בו. עכשיו, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, חיפוש אחר מקור לדין המוזכר במשנה, דבת ישראל חוזרת לאכול בתרומה בזכות בנה שהיה לה מכהן. הגמרא, זה פסוק לגבי אמרה לגבי בת יסה, מה שראינו במשנה, מת בנה מלוי, ונזכיר, מדובר על אישה שהיה אצלה בן מכהן. עכשיו, בשלב הזה, הבן שהיה לה מלוי מת, ונשאר הבן מכהן, תאכל בתרומה. דהדרה אכלה משום בנה, הבן שהיה לה מהכהן. מנהלן, מניין לנו את הדין הזה? רש"י כותב, מנהלן בשורה הראשונה, בשורות הקצרות, דזרה האוכלת בשביל בנה, וניסית לזר ומת, שחוזרת ואוכלת. נמשיך בגמרא, אמר רבי אבא, אמר רב, בת ובת. בינתיים זה נשמע שדורשים את הוו, מה שראינו בפסוק, ורש"י מכוון אותנו לפסוק י' ג' שכתוב ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. אז הוו מרבה לא רק בת כהן שהיא חוזרת לבית אביה אם אין לה זרע מזרים, אלא גם בת ישראל בזכות בנה מכהן אוכלת בתרומה. הגמרא שואלת, כמן כרבי עקיבא דדריש ובי, האם אתה אומר דרשה על פי שיטת רבי עקיבא? ואני חושב שתמון בשאלה הזאת, שהרי עם כל הכבוד שזה גישת רבי עקיבא, אבל לא כולם מסכימים עם זה. אז אני קורא לזה שיטת יחיד. אז הגמרא עונה, אפילו תימא רבנן, כולה ובת קרא יתרה הוא. הביטוי ובת כהן שמופיע בפסוק י"ג הוא לגמרי מיותר, אלא אם כן נדרוש לצורכנו. ורש"י גם על כך מוכיח שזה מיותר, כי היה אפשר לכתוב בלי ובת כהן בפסוק י"ג, כי הרי בפסוק י"ב מוזכר ובת כהן כי תהיה לזר. אנחנו יכולים לדעת מכוח עצמנו לדעת שהנושא ובת כהן. למה אתה חוזר וכותב בתחילת פסוק י"ג ובת כהן? זה מראה שהוא מה שנקרא קרא יתרה לצורך הדרשה הזאת, לרבות אישה שהיא אינה בת כהן אבל אוכלת בזכות בנה שיש לה מכהן. תנו רבנן, כשהיא חוזרת, בת כהן, כאן אנחנו משנים כיוון, כעת נדבר על בת כהן, שהיא חוזרת, ראינו את זה בפסוק, חוזרת לבית אביה בתור אלמנה גרושה, חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק. ההלכה הזאת למדנו לפני מספר דפים, אבל אולי עבר הזמן, אז כדאי לחזור על זה. בת כהן שהיא חוזרת, כמו שהזכרנו כבר, חוזרת לבית אביה, אבל כשהיא לא יצאה בהתחלה מבית אביה, שהייתה עם רווקה בתוך בית אביה, היא זכתה לאכול בתרומה וגם למתנות כהונה שכהנים מקבלים מקורבנות, קורבנות קודשים קלים, כמו בקורבן שלמים. הכהן מקבל חזה ושוק מכל קורבן שלמים. מי אוכל חזה ושוק? הכהן ומשפחתו, כולל הבנות במשפחתו. אבל זאת בת כהן שניסית ומת הבעל, היא חוזרת בתור אלמנה או התגרשה או בתור גרושה, חוזרת לבית אביה, היא חוזרת לאכילת תרומה אבל לא לחזה ושוק. זה מה שראינו פה במקור. אני קורא את המקור עוד פעם, תנו רבנן, כשהיא חוזרת, הפת כהן שהיא אלמנה גושה חוזרת לתחומה, ואינה חוזרת לחזה ושוק. רשי כותב, כשהיא חוזרת, הקרא קאי, האזכור של חוזרת, זה מסתמך על הפסוק, ובת כהן כי תהיה אלמנה גושה וזרע אין לה, ומה כתוב בהמשך? כתבנו בשוליים, ושבה אל בית אביה, כנראה, נראה לי שיש להדגיש את המילה ושבה בפסוק, זה מקביל למילה חוזרת שראינו בגמרא. כשהיא חוזרת, ממשיכה, שלבית אביה חוזר לתומה וכו', מה זה וכו', אבל לא לחזה ושוק. אבל, אוכלת בשביל בנה דמתניתין, חוזרת אף לחזה ושוק כדאמר לקמן. אנחנו נראה בהמשך. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש, כתבנו מקורות לבת כהן, אלמנה או גרושה חוזרת לתרומה, ולא לחזה ושוק. הגמרא, אמר רב חיסטה, אמר רבינה, בר שילומי, קרא. מה הפסוק שמלמדת שחוזרת לתרומה ולא לחזה ושוק? התשובה היא בתרומת הקודשים לא תוכל. זה נמצא בפסוק י' ב'. ואיפה כתוב פה חזה ושוק? במורם מן הקודשים, מה שמופרש מן הקורבנות, החזה ושוק, לא תוכל. אנחנו נסתכל ברשי, כי בכל אופן, איך זה מתקשר למקרה של הבת כהן שמתגרשת. כי בפסוק שבו זה מופיע, זה מדבר על בת כהן שניסית לזר. הרשי אומר, במורם מן הקודשים, חזה ושוק. זה הכוונה מורם, שמופרש מהקורבן. מדהב ומציל מכתב בקודשים. כלומר, בפסוק כתוב בתרומת הקודשים. אבל היה מקום לכתוב בקודשים, וכתב בתרומת, כלומר בתרומת קודשים, למורם הוא דעתה. זה מתכוון, מתייחס ספציפי לחזה ושוק. והעי לא תוכל לעולם הוא. זה לא רק מה שכתוב בפסוק שהיא עם האיש זר, ולא תמה ביושבת תחת בעלה ישראל, כדי משמע קרא, הוא בעד כהן כי תהיה לאיש זר וכו'. דה, הוא קימנה להי קרא בפרק אלמנה, בנבלה לפסולה, כגון נתין וממזר בחלל שפסיל עולמין. זה פוסל אותה פסול לצמיתות. וכהנת דמינסיבה לזר, דה לא אכלה, שהיא לא אוכלת על פי הפסוק ושבה אל בית אביה ילפינן, ממה שכתוב בפסוק י' ג' ושבה אל בית אביה, זה אומר שבזמן שהיא לא בבית אביה, שהיא נשואה, אז היא לא אוכלת בתרומה. אז מזה לומדים מכלל ומעיקרה לא אכלה. ומילתי דרב חיסטה, שהוא במשולש שראינו בגמרא, מבתרומת נפקה, מהמילה הזאת. אם כן, כולה קרא לנבלה לפסולה. אם אתה תרצה לומר שכל הפסוק הוא למקרה הזה שרשי הזכיר מקודם, נבלה לפסולה, לכתוב בקודשים לא תוכל, זה היה מספיק. מהי בתרומת? שמע אמינה, הכי כאמר, יש לך אחרת שאוכלת בקודשים, כגון תרומה, כמו שמפרישים מפירות, ואינה אוכלת במורם. ויהי זו, זו חוזרת. תסמיך לה, כי ממש מיד בפסוק ג' ובעד כהן כי תהיה אלמנה. והכי תריצנה להמיותה בפרק אלמנה. אתם יכולים לראות את הכוח של תורה שבעל פה, שיש בה הכוח לקחת פסוק שעל פני הדברים, לפי קריאה שטחית, אתה לא היית משייך את הפסוק, פסוק י"ב, והיא בתורת הקודשים, למקרה של חוזרת לבית אביה. אבל ראינו את המורכבות והחדות בניתוח הפסוק דרך רש"י, איך שהפסוק הזה באמת מתקשר לא לנבלה, לפסולה, ולא לאישה נשואה לזר, אלא בחוזרת. נמשיך בגמרא. רב נחמן אמר רבא באבוה, הוא מצטט מפסוק י"ג כמקור לזאת שחוזרת בתורם בת כהן אמנה לבית אביה לתרומה ולא לחזה ושוק. כי מה כתוב? אבל כאן הדגש על המם, מלחם. כאילו, היא חוזרת לבית אביה מלחם אביה. זה מין, אבל לא הכל, זה מיעוט. ולא כל לחם. לחם, רש"י מציין, המשמעות של המילה לחם, זה אינו מה שקוראים במאפייה, אלא כל מאכל כלול במילה לחם. אז מה זה בא למעט? פרט לחזה ושוק. כעת יש קטע בסוגריים, מיד אחרי הסוגריים אתם רואים משולש מספר 3. וכך כתבנו אצל הכוכבית בשוליים, מטרת הסוגריים לשמוע רצף התשובות, מקורות, להד אינה חוזרת לחזה ושוק. אחרי שהצגנו בפניכם את המבנה, נוכל ללמוד באופן ישר את מה שבתוך הסוגריים. מה תקיף לרמי בר חמה? אמרת שהמם מלחם, המם בא למעט משהו. אימה פרט להפרת נדרים, רש"י כותב, ואימה פרט להפרת נדרים, ולא תימה, כי היכי דלעניין תרומה הדרה למילתא קמייתא, תהדר נמי לעניין נדרים. רש"י יוצא מהנחה ש... טוב שכך, שכולם יודעים שאבא יכול להפר נדרי ביתו. אני לא נכנס כאן לגילאים וכל הפרטים. הגמרא עצמה לא נכנסת לפרטים, אבל באופן כללי קיים כזה דבר, שאב מפר נדרי ביתו. עכשיו יש לנו אחת שהייתה נשואה, אז אבא לא מפר נדרים, עכשיו היא חוזרת לבית אביה. היה מקום לחשוב, כמו שהיא חוזרת לעניין תרומה, כמו שהייתה, אז גם היא חוזרת לעניין הפרת נדרים, שאבא מפר נדריה בחזרתה לביתו. ובא המם למעט, אבל לא שממעטים אכילת חזה ושוק. אז אולי זה מטרת המם למעט הפרת נדרים, שהיא לא חוזרת לזה, שאבא יפר נדריה. אמר רבא, כבר פסקתן לדבר רבי ישמעאל. יש כבר מקור לזה שאין אביה מפר נדריה. אז זה טופר במקום אחר. ממילא מלחם מם בא כן למעט חזה ושוק. דתנא דבי רבי שמעון, וכאן הגמרא מביאה את המקור שבו רואים שאישה שיצאה מבית אביה במסגרת נישואין, היא לא חוזרת, למרות שהיא הופכת לאלמנה או גרושה, היא לא חוזרת לעניין הזה. כתוב בפסוק, ונדר אלמנה או גרושה יקום עליה. מה תלמוד לומר? הפסוק אומר שהנדרים של אלמנה גרושה הם קובלים, הם נתפסים, והיא חייבת לקיים את נדריה. הגמרא כאן שואלת, למה יש צורך ללמד את זה באופן מפורש, ולא מוצאת מכלל אב ומוצא מכלל בעל. ורשי כותב, מוצא מכלל אב ומי יפר לה, מי היית חושב שהוא יפר נדריה, אלא הרי שמסר האב את הבת לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב את הבת לשלוחי הבעל, כאילו לכיוון חופתה, ונתערמלה או נתגרשה בדרך, איך אני קורא בה? איך נגדיר אותה? בית אביה של זו או בית בעלה של זו? רשי כותב, בית אביה של זו הועיל ולא יצתה לגמרי ויכול האב להפר? או ממשיך רשי, בית בעלה של זו, והרי היא כשאר אלמנה ואין האב מפר? וכך יצא המקרא הזה לומר לך, כיוון שיצתה וכולי, אז נמשיך בגמרא, אלא לומר לך, הפסוק הזה, ונדר אלמנה שראינו בפתיחת הברייתא, כיוון שיצא שאחת מרשות האב שוב אינו יכול להפר. זה בדיוק מה שאמרנו מקודם, שהיא יצתה, זהו, למרות שבהמשך היא חוזרת לבית אביה, אבל לא להפרת נדרים. אז מה לגבי סוגייתנו? אז רב נחמן אמר שלגבי הדין של אי אכילת חזה ושוק בחזרתה, זה נלמד מהמם של מלחם. ממשיכים בגמרא, מקור מספר 3. רב ספר אמר, מלחם אביה תאכל, לחם ולא בשר. כאן בניגוד ל דרך שהצגנו מקודם את המילה לחם, שזה מילה כללית לכל המאכלים, רב ספרה נוקט גישה אחרת, שלחם הוא לא כולל כל המאכלים, אלא למשל לא כולל בשר, ודיינו הקורבנות בשר החזה ושוק. אז מלחם אביה היא חוזרת לכל מלחם אביה, זה התחומה, אבל לא החזה ושוק. רב פאפה אמר, היא לחם אביה תוכה, לחם הקנוי לאביה, פרט לחזה ושוק, דמשוכן גבוה כזכו. יש הבדל ברמה של השייכות או הקניין שיש לכהן בדברים האלו. תרומה שניתן לכהן, זה נחשב זה קניין. קניין זה הופך להיות ממון של הכהן. מה שאין כן, כשמדובר על חזה ושוק, הם אינם קניין של הכהן, אלא זה שכהן אוכל אותם, זה נחשב זכות אכילה שיש לכהן בדבר, בקורבנות. רשי אומר, לקראת סוף שורות הקצרות, תרומה היא קנויה לכהנים, שאינה שיירי שולחן מלך. שולחן מלך, הכוונה למזבח, בית המקדש. אבל שיירי קודשים, מה שהכהן מקבל מקורבנות, הרי הן כמסעת, כמו מתנה מעט פני אלוקים, שהן שירי שולחנו של הקדוש ברוך הוא, והכוונה שוב פעם הוא למזבח ומה שמקריבים עליו. אנחנו ממשיכים למקור מספר 5, ורב אמר, ואת חזה, ותשימו לב, זה מויקרא פרק י' פסוק י' ד', כי עד כה התייחסנו לפסוקים בויקרא כ"ב, אז בויקרא י' כתוב, ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו, בהמשך כתוב, במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך. בזמן שאיתך, בזמן שהבת היא אצלך בבית, היא אוכלת בחזה ושוק. אבל ברגע שהיא יוצאת מן הבית, לא. אמר רב עדה בר אבא, תנה, כשהיא, כלומר, בת כהן, כשהיא חוזרת לבית אביה, חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק. בשביל בנה, עכשיו זה יכול להטעות, אבל זה תודות לרשי, אנחנו מבינים שמדובר פה על בת ישראל שחוזרת לאכול בתרומה בשביל בנה, כפי שלמדנו במשנה שאותה בת ישראל היו לו קודם בן מכהן, אחר כך מלוי, מישראל, ומתו הבנים מהישראל והלוי, אז היא חוזרת בשביל בנה. אז במצב הזה בשביל בנה חוזרת אף לחזה ושוק. רשי בשורה האחרונה, בשורות הקצורות, כשהיא חוזרת בת כהן, זה תחילת הבריתה, אבל בת ישראל החוזרת לאכול בתרומה בשביל בנה, כגון ילדה מכהן ונישאת ישראל ומת. כאן רשי נותן דוגמה מקוצרת ממה שראינו באריכות במשנה, אבל זה אותו עיקרון. היה לה שלב שהיא כן אכלה בזכות הנישואים לכהן, וגם מת בעלה ונשאר ילד מהכהן, היא אכלה, אבל היא נישאת ישראל, הפסיקה ומת, וישראל מת, חוזרת אף לחזה ושוק. דגבי בת כהן כתיבי מיעוטי. ראינו כמה חמש מקורות בנושא הזה של בת כהן, שראינו מיעוטים שהיא לא חוזרת לחזה ושוק. כל המיעוטים האלו נכתבים בכותרת או במסגרת בת כהן, אבל יש עוד סוג של חוזרת, אותה בת ישראל שנישאת לכהן וילדה וכו' וכו', היא גם סוג של חוזרת, אבל היא לא בת כהן. אז כפי שרשי אומר, המיעוט שהיא חזרה לחזה ושוק, זה מדובר בבת כהן שחוזרת לבית אביה. כאן אנחנו מדברים על סוג אחר לגמרי שחוזרת. היא לא חוזרת לבית אביה, זה בת ישראל, אבל היא חוזרת לאכול בגלל שהיה לה בנה מכהן, שזה מה שנשאר אחרי מות בעלה הזר. נמשיך בגמרא. עזר רב מרדכי, אמרה לשמיתה כמי דרבשי, אמר מהיכה כמתרביה, מאובת. מאיפה למדנו שבת ישראל האוכלת בתרומה, היא אוכלת בזכות בנה? מאיפה למדנו את זה? מהמילה אובת. זה ראינו למעלה, יש לנו גם כוכבית מצד הגמר, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה. אז אם אנחנו לומדים על בת ישראל האוכלת בתרומה בזכות בנה מהמילה אובת, מי עדיפה לה מינה? האם אפשר לומר שלגבי הבת ישראל עדיפה, יש לה כוח יותר מהבת כהן עצמה שהיא לא חוזרת לחזה ושוק? הגמרא עונה, הטעם כתיבי מיעוטי, אצל הבת כהן, כפי שראינו מקודם, המיעוט כתוב אצל בת כהן. הכה לגבי האוכלת בשביל בנה, לא כתיבי מיעוטי. כעת נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. בת כהן, שומרת יבם או מעוברת, או שיש לה ולד, לא חוזרת לבית אביה. הגמרא דנה בכך, האם באמת יש צורך לפסוק למעט מעוברת, או אפשר להוכיח כך על ידי קל וחומר. יופיע בהמשך פס כפול הדגשות כדי להקל על הקריאה. הגמרא, בת כהן שנישאת לישראל וכולי, ראינו את זה בשורה ראשונה כאן בעמוד, תנו רבנן, ושבה אל בית אביה, פרט לשומרת יבם. אם יש לנו בת כהן ומת, והיא נישאת ומת בעלה, אז אם אין אחים למשל, אז היא אלמנה וחוזרת לבית אביה. אבל היא אלמנה ואח של בעלה קיים, אז היא שומרת יבם, היא לא חוזרת לבית אביה, היא רש"י משמש בביטוי דהאגידה בה, היא קשורה אל היבם, זה מונע ממנה מלחזור לבית אביה. אז יש לנו הביטוי ושב לבית אביה, למעט מקרה שקיים ונשאר אח לבעלה. בפסוק כתוב כנוריה, פרט למעוברת, גם היא לא חוזרת. נערה היא מה שנקרא גוף ריק, היא ריקנית, אז היא חוזרת, אבל אם היא מעוברת אז היא לא כנוריה, אז לכן גם זאת לא חוזרת לבית אביה. והלא דין הוא, ביטוי שרואים בהרבה מקומות בשס, הכוונה למה לקרא למעט מעוברת. רש"י כותב בשורה שלישית מתחת לגמרא, ואנחנו נקרא ביחד את הרש"י בתור הקדמה לגמרא עצמה. רש"י כותב, הלא דין הוא, ולמה לקרא, למה יש צורך לפסוק למעט המצב של הבת כהן שהיא מעוברת, שהיא לא חוזרת לבית אביה. ומה, וממשיך רש"י במה שנראה עכשיו בגמרא, אבל כפי שאמרנו נקרא את הרש"י בתור הקדמה. ומה במקום שלא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, כאן הסבר לדבר הזה, נישאת לאחד וילדה לו, הוא מת והבעל מת ויש ולד, ונישאת לאחר, בעל שני, הוא מת בלא בנים, צריכה ייבום, הבעל השני מת ולא ילדים, יש לו אח, היא צריכה להתייבם, ולא פטרה ולד שיש לה מן הראשון. כלומר הדין כאן הוא שונה לגמרי מאישה שהייתה נשואה, מת בעלה, אבל היא הולידה מבעלה, אז היא פטורה מייבום גם אם יש אח. אבל זה לא המקרה כאן. יש לנו, הוספנו מין תרשים בצד, אתם יכולים לראות, יש לנו אישה שהייתה מספר אחד, נישאת לאחד ויש בן והוא מת, אז יש את הבן הזה, ואותה אישה אחר כך נישאת לאיש שני והוא מת ללא ילדים. הדין אומר שאישה שומרת יבם לאח של מספר שתיים. יש קיים בן מאיש הראשון, זה לא מעלה ולא מוריד, לא, זה לא עוצר את החיוב ייבום במקרה כזה. אז זה הכוונה בביטוי. אני חוזר לשורה הקודמת, ושמה רשי אומר, על פי הגמרא, ומה במקום שלא עשה ולד מן הראשון כבלד מן השני? אם היה ולד מהאיש מספר 2 פה, אז אין ייבום. זה שיש ולד ממספר 1 לא עשה ולד מן הראשון כמו ולד מן השני. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו שאלנו, האם אני צריך פסוק? הרי יכולתי ללמוד מה שמובא פה בברייתא, מה שכתוב פה שפרט למעוברת מקל וחומר. עוד פעם נקרא בגמרא, ולא דין הוא, ולמה לי פסוק למעט מעוברת? ומה במקום בעניין ייבום, אומר הגמרא, שלא עשה ולד מן הראשון כבלד מן השני, לפותרה מן הייבום. זה שיש ולד מן הראשון הוא לא פותר אותה מייבום. עשה עובר כילוד, הדין אומר שמעוברת פתורה מייבום. אם יש אישה מת בעלה אבל היא בהיריון, היא מעוברת, והעובר הזה פותר אותה מייבום. הפסוק אומר בייבום, ורשי מביא את זה, בן אין לה, אז יש ייבום. והמילה אין אומר עיין עליו. אז אם יש לה עובר, היא מעוברת, אין ייבום. אז אנחנו, אם אנחנו נשווה, או נגיד עוד פעם בעניין ייבום, ולד מן הראשון הוא לא פותר, אבל עובר כן פותר. עובר כמובן מהבעל שמת. מקום שעשה ולד מן הראשון כבלד מן השני, לפוסלה מן התרומה, אין עודין שנעשה עובר כילוד. בתחום התרומה אנחנו אומרים שוולד מן הראשון יש לו כוח, יש כוח לוולד מן הראשון. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי, אנחנו מתייחסים לרשי 4 שורות מסוף העמוד. מקום שעשה וולד וכולי, בת כהן שניסית בישראל וילדה לו ומת, הבעל הישראל מת ויש ילד מן הבעל הזה, ילד ישראל, וניסית לאחר ומת בלא בנים. הבת כהן שניסית לגבר שני, הגבר שני מת ללא ילדים, עדיין היא הבת כהן אסורה בתרומה משום ולד מן הראשון. דהה כתיב בעניין חוזרת לבת כהן שחוזרת, כתוב וזרע אין לה, והרי יש לה. מתי היא חוזרת, הבת כהן, לאכול בתרומת בית אביה? בזמן שזרע אין לה, אבל פה יש לה. ומאיפה? מהראשון. אז בעניין תרומה, ולד מן הראשון תופס מקום. אז אם כן, אז בוודאי מעוברת לא תאכל בתרומה. ו... לשון הגמרא, אין עודין שנעשה עובר כילוד. אז אם כן, למה יש צורך לפסוק למעט בת כהן מעוברת שהיא לא חוזרת לבית אביה? הגמרא מגיבה, לא. פרחה לקר וחומר, מה לי עשה עובר כילוד לעניין ייבום? בעניין ייבום, אנחנו אמרנו שמעוברת פתורה מייבום, שרי בתחום הייבום עשה מתים כחיים. מה זה מתים כחיים? גם זה צריכים להסביר, שאם אישה הייתה נשואה והולידה ילד מהבעל הזה ומת בעלה ואחר כך מת בנה, למרות שיש אח, אין ייבום. כי כשהבעל מת, הוא מת ושאיר זרע בעולם. אז כידוע, אדם שמת והשאיר ילדים, אין ייבום. אחר כך מת בנה, זה לא משנה, זה הבן המת פותר אותה מייבום. אז לגבינו, הבן הזה נחשב כחי לפותרה מייבום. זה מה שהגמרא אומרת בלשון כל כך מקוצר, שהרי עשה מתים כחיים. בעניין ייבום, הבן הזה שהיה לה מבעלה מת אחר כך, הוא עדיין הלכתי נחשב כחי לפותרה מייבום. אז זה לגבי ייבום. נעשה ובר כי עלו לעניין תרומה שלא עשה מתים כחיים. בעניין תרומה לא אומרים כך שמת כמו חי, וכאן רש"י מביא דוגמה שתי שורות מסוף העמוד. לעניין תרומה שלא עשה מתים כחיים, בת כהן שילדה מישראל ומת בעלה הישראל, ואחר כך בנה, וכאן הדגש, מת הבן אחר כך, חוזרת לבית אביה. וכולו נפקי מקראי בשמיתם. כל הדינים האלו, הגמרא תוכיח אותם מפסוקים. אז אתה לא יכול לומר את הקל וחומר מייבום לתרומה, בזמן שבייבום רואים שעשו מתים כחיים, ולכן אנחנו יכולים להגיד עובר כילוד. אבל האם נגיד כך בעניין תרומה שלא עשה מתים כחיים כמו שהוכחנו? אז אולי מעוברת לא מהווה סיבה לעצור אותה מלחזור לבית אביה. אז אם אנחנו נסמך על קל וחומר, אנחנו לא נגלה שמעוברת אינה חוזרת. תלמוד לומר כנועה פרט מעוברת, אז יש פסוק בכל זאת שאומר שמעוברת אינה חוזרת לבית אביה. שוב פעם, בת כהן שהייתה נשואה לזר והיא התעברה ממנה ומת בעלה, נכון היא אלמנה, אבל היא לא חוזרת לבית אביה כי היא מעוברת, וזה נלמד מהפסוק. עכשיו אנחנו מתחילים נקודה ארוכה שממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב'. ואיצטריך למכתב כנועה למעוטי מעוברת, ואיצטריך למכתב וזרע אין לה למעוטי ולד. רש"י כותב בשורה אחרונה, ואיצטריך למכתב כנועה למעוטי מעוברת, זאת אומרת, בת כהן מעוברת מזר, אינה חוזרת לבית אביה, והיא צריכה מכתב, וזרע אין לה. מתי היא חוזרת? אם אין לה זרע מהזר, למותי יש לה ולד ילוד. אז הגמרא קובעת שיש צורך למעט שני הדברים, ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. נמשיך הגמרא. תהי כתב רחמנה וזרע אין לה. מעיקרה וכזאת היא חוזרת, אבל אם יש לה ילד ילוד, ילד קיים, היא לא חוזרת. אז אם היינו כותבים רק את זה, אז אני מתאר את זה ככה, מעיקרה חד גופה, והשתה שהיא הולידה ילד קיים תרי גופי, יש את האמא והבן, אז כזאת לא חוזרת. אבל מעוברת, היא רק מעוברת, ומעיקרה חד גופה ואשת חד גופה אימא תחו, הייתי חושב שהיא כן חוזרת לבית אביה. צריכה למעט למעוטי מעוברת, זה לכן צריכה כנועה. והיא כתב רחמנה מעוברת שהיא לא חוזרת, דמעיקרה גופה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', גופה סריקה. מה זה סריקה? ריק, כמו אילן סרק, כמו שמובא למעלה ברשי. והשתה, ועכשיו שהיא מעוברת, היא שונה, לכן היא לא חוזרת, והשתה גופה מליה. אבל זרע אין לה, שמזה למדנו שאם יש לה ילד ילוד היא לא חוזרת, מעיקרה גוף הסריקה והשת הגוף הזה, כבר ילדה, והשת הגוף הסריקה, גם עכשיו היא גוף ריק. אימא לא, שלגבה לא נגיד שהיא לא חוזרת, אלא חוזרת. צריכה, לכן אני צריך את הזרע אין לה, למעט ולד, ילוד. אני צריך את הפסוק למעט אותה מחזרה לבית אביה. כעת נחזור להסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. הפס הכפול יופיע, ונציין שיש גם מספרים שמלווים את השורות הבאות. ניסיונות לשנות המסקנות דליאל על ידי יצירת קל וחומרות שבהמשך יידחו על ידי פסוקים. המעוין מבליט כל שלב שיופיע הפסוק לדחות את הקל וחומר. אפשר לומר שיש דברים שההיגיון מלמדת על כיוון אחד, אבל הפסוק בא ודוחה מה שההיגיון היה חושב לומר. הגמרא, שלוש שורות מראש עמוד, סימן. שלוש שורות האלו הם מהווים סימן לקראת הבאות, לקראת השורות הבאות בגמרא עד סוף הפרק. אמר לי, לא נעשה מעשה במיטה נעשה, ולא נעשה בבלד יבם ותומה ייבום ותומה סימן. כמובן אין לזה משמעות בפני עצמו, אלא אם כן נתקדם בגמרא, והסימן הזה יכול לעזור לזכור את הדברים הבאים. אז אפשר גם לומר שלגבי השורות הבאות אנחנו נציג מין סדרה של תרגילים לכוון אותנו, כמו שאמרנו מקודם, לדחות את המסקנות שראינו מקודם, ובסופו של דבר הפסוק יכריע ולחזק וללמד המסקנות שבאמת הגענו אליהם מוקדם יותר. הגמרא, אמר לי רב יהודה מי דאסקרתא לרבה. רב יהודה מאותו מקום פונה לרבה ומציע, לא נעשה מתים כחיים לעניין ייבום. כלומר, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שבעניין ייבום אותו בן שמת אחר מות בעלה פותר אותה מייבום, אז כאילו הבן הזה חי. לא נגיד כך. ואז מה? ואם מת הילד אחר בעלה תזדקק לייבום, וזה מקר וחומר. והנה הקר וחומר, ומה במקום, הכוונה לתרומה, שעשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לפוסלה מן התרומה, כפי שראינו מקודם שאותה אישה שבת כהן שהולידה ילד מישראל ואחר כך התחתנה ומת השני ונשאר הוולד מן הראשון, הוא פוסל אותה מן התרומה כאילו הבעל השני השאיר ולד. יכול שיהיה לעזר אם אנחנו נחזור לעמוד א' לברשי, ארבע שורות מסוף העמוד. מקום שעשה ולד בת כהן שניסית לישראל וירדה לו ומת, הישראל מת וניסית לאחר ומת בלא בנים, עדיין היא אסורה בתרומה משום ולד מן הראשון. אז זה מה שהגמרא כאן מזכירה שתרומה זה מקום שאנחנו חוזרים לגמרא אצלנו פה בעמוד ב', שעשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לפוסלה מן התרומה. ובכל זאת באותו תחום של תרומה לא עשה מתים כחיים. אם מת בנה מישראל, היא הבת כהן חוזרת לבית אביה. אז אצל תרומה לא עושים המתים כמו החיים. מקום היבום שלא עשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לפותרה מן היבום, אלא היא חייבת ביבום, זה המקרה שהדגמנו בעמוד א' עם התרשים בשוליים, שזה שהיה לה ולד מבעל הראשון זה לא פותר אותה מיבום. אם היא התחתנה עם גבר שני והוא מת ולא בנים ויש לו אח, היא חייבת ביבום. אז ביבום אנחנו אומרים לא עשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לפותרה מן היבום, אינו דין שלא נעשה מתים כחיים. ובתחום היבום מה יהיה המסקנה לפי הקל וחומר כאן? ומת הולד אחר בעלה, ואנחנו אומרים שבכוח הקל וחומר שלא נסתכל על המתים כאילו הם חיים. אז אם מת הולד אחר בעלה, שהיא תהיה חייבת ביבום. ואנחנו אמרנו לא כן. אנחנו אמרנו שאם אישה ילדה ואחר כך מת בעלה ואחר כך מת הולד, היא פטורה מן היבום. אז מניין שהיא תהיה פטורה מן היבום? תלמוד לומר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כדי להבין את זה חייבים ללמוד רש"י שורה שנייה. דרכיה דרכי נועם, וזו שהיה לה בן, כלומר הבעל מת ואחר כך הבן מת, ולא נזקקה ליבם. נכון, היה לו אח לבעל הזה, אבל היא לא הזדקקה לו בתור שומר יבם, כי במות בעלה היא הייתה פטורה, כי היה לה ולה, היה לה ילד, וניסית לשוק, ואז היא התחתנה עם גבר מן השוק, גבר לא קשור, בעל שני, ומת בנה, ואחר כך מת הילד הזה שהיה לה מבעל הראשון. אם תאמר תחלוץ, כלומר לעסוק בענייני ייבום, זה כולל חליצה, אם תגיד לה הבן מת ונשאר אח ולא נעשה מתים כחיים, אז מה התוצאה? היא צריכה לעשות חליצה? הרי היא מתגנה, לשון גנאי, מתגנה על בעלה השני הזה שהיה מן השוק. הילקח על כוחך בן אין לו, הדין של ייבום לגבי אישה זה כתוב בתורה, בן אין לו, לבעל שמת אין לו בן. מתי זה? מתי קובעים את הדבר? בשעת מיתה כאמר, בשעת מיתת הבעל. מתי יש ייבום? בשעת מיתת הבעל בן אין לו, והרי יש לו בשעת מיתת הבעל הראשון היה בן, ולכן היא פטורה מן הייבום במקרה הזה של מת הבן אחר מות בעלה. חזרה לגמרא, ניסיון שני לשנות את מה שלמדנו מוקדם יותר. ונעשה מתים כחיים לעניין תרומה, ושאם היה לבת כהן ולד מישראל, אף על פי שמת הולד לא תהי חוזרת. זה ההצעה. אנחנו יודעים, למדנו מקודם, שהיא עם מת הולד היא כן חוזרת לאכול בתרומה, אבל ההצעה שהיא לא תהי חוזרת מקל וחומר. ומה במקום שלא עשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לפותרה מן היבום, אלא היא חייבת? זה שוב פעם מה שראינו ב- בעמוד א' בתרשים. זה שהיה לה ולד מבעל ראשון, זה לא יפתור אותה במקרה שהיא התחתנה עם גבר שני ומת ללא בנים. אז ולד מן הראשון בעניין ייבום לא פועל לפתור אותה מן הייבום, ובכל זאת עשה מתים כחיים. אותו מקרה שמת הבעל ואחר כך מת הוולד, זה כאילו הוא חי לפתור אותה מן הייבום. זה לגבי ייבום, ששוב פעם בתחום הייבום לא עושים ולד מן הראשון כוולד מן השני, אבל עושים מתים כחיים. מקום שעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, זה התחום של תרומה. ומה הכוח של ולד מן הראשון לפוסלה מן התרומה? אין עודין שנעשה מתים כחיים. אז בוודאי בתרומה נגיד מתים כחיים. ואם פעם היה לה ולד מישראל, אף על פי שמת, לא תחוזרת לתרומה. תלמוד לומר, וזרע אין לה, זה כתוב בחוזרת לבית אביה, והאין לה, הרי הוא מת, הזרע הזה מת, לכן היא חוזרת לבית אביה. ניסיון שלישי, ונעשה ולד מן הראשון כבלד מן השני לעניין איבום, ונגיד שהיא תהיה פתורה מן האיבום, בניגוד למה שאנחנו יודעים מקל וחומר. או מה במקום, כלומר בתרומה שלא עשה מתים כחיים לעניין תרומה, שאם מת הוולד שהיה להם ישראל, זה לא כאילו הוולד הזה חי והיא חוזר לבית אביה. ובכל זאת בתחום התרומה שאמרנו שלא עושים מתים כחיים לעניין תרומה, עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, שהוולד מן הראשון פוסל אותה מלחזור או מונע אותה מלחזור לבית אביה. מקום בייבום שעשה מתים כחיים לעניין ייבום, המקרה ההוא שמת הבעל ואחר כך מת הבן, בן המת הוא כאילו חי לפתור אותה מן הייבום, אין עודין שנעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, וזה יפתור אותה מייבום, שוולד מן הראשון יש לו כוח כאילו ולד מן השני, והתוצאה שיתה פתורה מן הייבום. תלמוד לומר, ובן אין לו, אותו בעל שמת אם בן אין לו והאין לו, הבעל השני אין לו, ולכן היא חייבת בייבום. והניסיון האחרון, ולא נעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני לתרומה, ומה יהיה התוצאה, ולמרות שיש לבת כהן ולד מישראל, היא תהיה חוזרת לבית אביה. שזה ולד מן הראשון הוא לא כמו ולד מן השני, ועצם זה שהבעל השני מת יאפשר לבת כהן לחזור לבית אביה, למרות שיש לה ולד מהבעל הראשון הישראל. וכל זה מקל וחומר, נוכל להגיע למסקנה הזאת דרך קל וחומר. ומה במקום שעשה מתים כחיים, בתחום הייבום שעשו את המתים כאילו חי, אותו מקרה שבעל מת ואחר כך מת הילד, היא פתורה לגמרי מייבום. אני קורא עוד פעם, ומה במקום שעשה מתים כחיים לפותרה מן הייבום, לא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, אז אנחנו אומרים שהיא חייבת בייבום במקרה הזה, שלמרות שיש לה, יש ולד מן הבעל הראשון, אבל בעל השני שמת ללא ילדים, היא חייבת בייבום. מקום, דהיינו תרומה, שלא עשה מתים כחיים לעניין תרומה, אמרנו שאם מת הוולד שהיה לעם ישראל, היא חוזרת לבית אביה. הרפת כהן חוזר לבית אביה. אז בתחומה לא עשו מתים כחיים, אין עודין שלא נעשה ולד מן הראשון כבלד מן השני, ואז היא תהיה חוזרת למרות שמהבעל הראשון נשאר ולד. אז אולי, אולי שנגיד דרך הקו החומר שבמקרה כזה היא הבת כהן תהיה חוזרת בכל מקרה למרות שיש זרע מן הראשונה, ובמות בעלה השני היא חוזרת. תלמוד לומר אין לה, בפסוק כתוב, וכתבנו את זה בשוליים אצל הכוכבית, כתוב וזרע אין לה ושבה על בית אביה. אז אין לה והה יש לה, וזאת יש לה זרע מהישראל, ולכן היא לא חוזרת. אז אתם רואים, ואני מקווה שזה ברור, שכל הדינים שלמדנו מקודם, ואגב אנחנו גם קראנו את רש"י בעמוד א', שורה אחרונה, שם רש"י כתב וכולו נפקי מקראי בשמייטן, כל ההלכות האלו לגבי בת כהן, מתי היא חוזרת, מתי לא חוזרת, נלמד מפסוקים, וזה מה שראינו כאן. אז הגענו בסייעתא דשמיא לסוף פרק שהיא פרק יש מותרות, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק עשירי שנקרא האישה, גם מכנים אותה האישה רבה, כי יש עוד פרקים בהמשך המסכת שמתחילים עם המילה האישה, ובניגוד להם, כאילו לעשות הבחנה, אז קוראים לפרק הזה שהוא פרק יחסית יותר ארוך פרק האישה רבה. המשנה, ולפני שנתקדם, המשנה נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא אישה שלח בעלה למדינת הים, ואמרו לה מת בעלך, והלכה וניסית לאחר, וחזר הראשון. אוי ואבוי, אז מה קורה? המשנה, האישה שלח בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעלך. בגמרא יעמידו את המקרה הזה של המשנה בעד אחד, למרות שכתוב לא כאן בלשון רבים, הכוונה לעד אחד, אבל שוב פעם כמו רגיל נמתין לגמרא. וניסית, אז אמרו לה שאין מת בעלה, אז היא הלכה על זה וניסית לגבר שני, ואחר כך בא בעלה, אז רואים שהיא לא הייתה יכולה למפרע כמובן להתחתן עם השני, תצא מזה ומזה, הוא צריכה גט מזה ומזה, היא כמובן צריכה לעזוב את השני, אבל היא גם לא יכולה לחזור לבעלה הראשון. רש"י, תצא מזה ומזה כשאר אשת איש שזינתה, דהאך האישה שלנו במשנה לאו אנוסה היא, ואף אגב דהמנוהו רבנן לעד אחד באישה משום עיגונה, למרות שהרבנן העניקו נאמנות לעד אחד בעניין הזה כדי שהיא לא תהיה מין עגונה, כלומר ללא בעל, תמה מי, אז למה האמינו לעד אחד? זה מבוסס על משהו אחר, משום דהי גופה דייקה עד תידע בקושטה, כלומר באמת שהוא מת ומן סיבה, זה אל אחד פלוס המאמצים שלה לברר את האמת, ועד לא דייקה האישה הזאת עובדה היא לא דקדקה מספיק, אבל בעל חזר, קנסים לה, קונסים אותה, לשון קנס, שהיא אסורה גם לבעלה הראשון. המשנה אמרה שהיא צריכה גט מזה או מזה. רש"י אומר, אם תרצה להינשא לאחר, ותאמה דבעי הגט משני, למרות שלא היה אצלו תפיסת קידושין בכלל, הגמרא, המפרש בגמרא. יש עוד סדרה של דברים, חומרות שמתאימים על האישה הזאת, כפי שנראה עכשיו. ולא פירות, כלומר, ואין לה כתובה, ולא פירות, ולא מזונות, ולא בלעות. רש"י אומר, ואפילו שחיקת בגדים שהיו לה, לא תוציא משם. והמשנה אומרת, לא על זה ולא על זה, אין לה את הדברים האלה, אין לה תביעה, לא מהראשון ולא מהשני, מאף אחד מהדברים האלו. ואם נטלה מזה ומזה, תחזיר. והוולד ממזר מזה ומזה. טוב, אם היא ילדה מהשני, זה ממזר גמור. אומרים שהוא ממזר גם מן הראשון, כלומר, אם היא חוזרת לראשון ויולדת, גם הוא נחשב ממזר, אבל זה נקרא ממזר דרבנן. הגמרא כמובן תתייחס גם לזה. ולא זה וזה מטעם אלא, אם מדובר בכהנים והיא מתה, באופן כללי מתה אשתו של כהן, אז הוא יכול לתמות לה, אבל לא כאן. ולא זה וזה זכאין, לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה. הגברים האלו אינם זכאים במציאה שלה, בניגוד לאישה רגילה שמציאתה ניתנת לבעל שלה. ואם היא עובדת ויוצרת הכנסה, מעשה ידיים, הם לא זכאים לזה, וגם אינם יכולים להפר נדריה. דבר שבעל רגיל כמובן יכול. הייתה בישראל אותה אישה שהלכה בעלה מדינת הים וכו', אם היא הייתה בת ישראל, נפסלה מן הכהונה. בזה שהיא נבלה על ידי השני באיסור, היא אסורה, היא הופכת להיות מוגדרת כזונה, דין זונה, כמו שאר נשים שנבלו ביעות אסורות. ובת לוי, אם מדובר באישה שהיא הייתה בת לוי, מן המעשר, היא נפסלה מן המעשר, זה מוגדר ככנס, כי הסטנדרטים אצל מעשר הם שונים מאצל תרומה. אצל תרומה אנחנו מדברים על עיקר הדין. מעשר אינה בעיקרון, יש מחלוקת תנאים, אבל עיקרון אינה אסורה לזרים. ואישה לא נפסלת עד כדי כך שהיא אסורה במעשר כמו אצל תרומה. בכל זאת, במקרה הזה, משום כנס אסורה במעשר. ובת כהן כזאת מן התרומה, נפסלת מן התרומה. ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשין את כתובתה. הדברים האלו, אם היא מתה, הם לא יורשים את כתובתה. זה גם צריכים לברר מה זה כתובה. אמרנו שאין לה כתובה. ואם מתו, אם הגברים האלו מתו ללא ילדים, אחיו של זה ואחיו של זה חולצים ולא מייבמים. אין ייבום, אבל חליצה כן. רב יוסי אומר, כתובתה על נכסי בעלה הראשון. הוא חולק על התנא קמא. רב אלעזר אומר, הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה. רבי שמעון אומר, ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותרת צרתה. רבי שמעון חולק על הרישא שאמר אין ייבום. אז רבי שמעון, לגבי הבעל הראשון, אם הוא מת ללא ילדים, יש אפשרות לידום או חליצה מאח שלו, ואם עושים איתה איבום או חליצה, ואם היה לה צרה היא פתורה. ואין הוולד ממנו ממזר, כך אומר רבי שמעון, אם הבעל הראשון מחזיר אותה ומוליד ילד ממנה, הוא לא ממזר. ואם ניסית שלא ברשות, כלומר שלא ברשות בדין אלא על פי שני עדים, מותרת לחזור לו לראשון. אישה שסמכה על שני עדים זה כבר סיפור אחר, ואם הבעל חוזר, זה שהיא ניסית לשני זה נקרא אונס, ואישה שנאנסה, אישה אשת ישראל שנאנסה, יכולה מותרת לחזור לבעלה. ניסית על פי בית דין תצא ופתורה מן הקורבן. נכון שאמרנו שתצא מזה או מזה, אבל היא שמחה בסופו של דבר על הוראת בית דין לשאת לשני. יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור מן הקורבן. זה שונה ממקרה שאדם פרטי על דעת עצמו עובר עבירה, אמנם בשוגג, זה לא פותר אותו מקורבן, דווקא הוא חייב בקורבן, מה שאין כן מקרה כזה שהיא שמחה על בית דין. לא ניסית על פי בית דין תצא וחייבת בקורבן. נסתכל ברש"י, שלא על פי בית דין אלא בעדים, היא כמו שראינו מקודם, אישה ששמחה על שני עדים, חייבת קורבן, שוגגת היא, ואין זה אונס להיפטר מקורבן. זה לא נכון, מקודם דיברנו על כך שהיא אנוסה, אבל היא לא אנוסה כזאת שפטור מקורבן, דאבי לה למתוני, היה לה להמתין עוד עד שבעלה יחזור. אז רואים כאן שהמילה אונס מקבל גוונים שונים, הגדרות שונות, תלוי באיזו סוגיה מדברים. יפה כוח בית דין שפוטרה מן הקורבן, כפי שאמרנו מקודם, שמי שפעל על פי הוראת בית דין פטור מקורבן, מה שאין כן מי שלא פעל לפי הוראת בית דין חייבת בקורבן. הורה בית דין להינשא והלכה וקלקלה, חייבת בקורבן. האישה הזאת שקיבלה הוראה להתחתן עם גבר שני והיא זינתה וחזר בעלה, אז היא חייבת בקורבן, שלא היא תראו ההוראה של בית דין שפוטר מקורבן אלא להינשא. ההוראה להינשא, לא ההוראה של בית דין לא אומר את דינה כפנויה רווקה שנקרא ביד זנות, אז לא היה חייב, אלא הם הורו לה להינשא, לא מעשה זנות. לכן אם היא עשתה מעשה זנות היא חייבת בקורבן, היא לא נחשבת אחת ששמחה על הוראת בית דין. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש אתם רואים משולש מקורות שבהם רואים נאמנות של עד אחד. אני יכול להגיד כבר עכשיו, אמנם לא במסגרת השיעור שלנו היום, אבל אנחנו נראה סוגיה ארוכה בקשר לנאמנות של עד אחד. הגמרא, מדקתני סיפה, ניסית שלא ברשות מותרת לחזור לו. מה פירוש המילה שלא ברשות? שלא ברשות בית דין אלא בעדים, כמו שהסברנו מקודם. רק בתור מאמר מוסגר, רואים פעם אחר פעם אתה נקרא לזה, אני קורא את הסכנה לסמוך על פירוש מילולי. כי כתוב פה נישאת שלא ברשות. בתרגום המילולי זה משמע שהיא פועלת על דעת עצמה, הפקרות כזאת, וזה רחוק מאוד מהמציאות ומהפירוש. הפירוש הוא, לשון המשנה פשוט מקוצר, היא נישאת שלא ברשות, הכוונה שלא ברשות בית דין, אבל היא שמחה על שני עדים. אז על זה אנחנו אומרים מותרת לחזור לו, כפי שהסברנו שהיא בגדר אנוסה. אפשר לדייק מזה מכלל דרשה, מה שכתוב ברשה שאמור לעמד בעלך וניסית, מה קרה שם ברשות בית דין ובעד אחד. כלומר, בסיפה כתוב שלא ברשות. אז ניתן להבין, לדייק, שברשה מדובר שאומנם לא כתוב, רק כתוב וניסית, אבל כתוב כן ברשות. מה זה ברשות? ברשות בית דין ובעד אחד. על מה? עד אחד נאמן. ותנא נמי, הוחזקו להיות מסיעין עד מפי עד, ואישה מפי אישה, ואישה מפי עבד ומפי שפחה. כלומר, אינפורמציה לגבי מות בעלה, גם בדרכים כאלו סומכים על זה. ואם אנחנו אומרים שנושאים על פי עד מפי עד, זה אומר במילים אחרות נאמנות של אפילו עד אחד. למרות שלא כתוב כאן באופן מפורש עד אחד, אבל הדוגמאות האלו הם פסולי עדות ובכל זאת סומכים עליהם. כמו כן, עד אחד שזה לא נחשב עדות בדיני עדות הרגילים, כפי שתורה אומרת על פי שני עדים וכולי, אבל אם אנחנו רואים שסומכים על עד מפי עד ואישה מפי אישה וכולי, על מות בעלה של זו, זה אומר עד אחד נאמן. ותנן נמי, עד אחד אומר אכלת חלב, והוא אומר, הנידון, הוא אומר לא אכלתי, פטור, הוא פטור מקורבן, תמה דאמר לא אכלתי. מה פותר אותו מקורבן? כי הוא הכחיש את העד אחד. השתיק עם אותו נידון, לא הגיב, שתק. מהמן העד אחד מחייף אותו להביא קורבן. על מה עד אחד מהמן? ומה ההשלכות של זה? ההשלכות היא שהוא יביא קורבן ולא נחשב חולין בעזרה. בהמה שאדם מביא שהיא לא לצורך קורבן, הרי אסור להביא אותו לבית המקדש ולשחוט אותו. זה נקרא חולין בעזרה, זה עבירה. אז בזה שסומכים על העד אחד שמע אכלת חלב והנידון שתק מביא קורבן, סימן שיש נאמנות לעד אחד. מדאורייתא מנלן, מה המקור לדין הזה? הרי דיברנו עכשיו על הבאת קורבן, אנחנו איך נגדיר את זה בלשון עממי, אנחנו משחקים באש. כלומר, אנחנו מסתכנים בעבירה חמורה לולי הנאמנות של העד אחד. אז מה המקור מן התורה לומר כך? אז הפסוק אומר לגבי הבאת קורבנות, כתוב או הודה אליו חטאתו ולא שיודיעו אחרים. אם אחרים מודיעים לו, אז הוא לא מביא קורבן. יכול אף הפי שאינו מכחישו יהיה פטור. אחרים מודיעים לו והוא שותק, האם גם כן הוא יהיה פטור? תלמוד לומר או הודה אליו מכל מקום. היחידמי, על מה מדובר פה שהוא חייב? כלומר, אם הוא שותק, אמרנו מהמילים או הודה אליו, חייב קורבן. על מה מדובר? הילי מדעתו תרי ולא כמכחיש להו. מדובר פה ששני עדים באו והוא שתק בפניהם, אז הוא מביא קורבן. קרא, למה אני צריך פסוק לדבר הזה? זה פשוט, אנחנו יודעים ששני עדים יש להם נאמנות בכל התורה. אלא לאו חד, מדובר פה שאחד הודיע לו על כך שהוא חייב, הוא עבר עבירה שחייב קורבן חטאת, למשל אכילת חלב. אז מדובר פה בעד אחד, וכי לא קם מכחישי מהימן, ובזמן שהנידון הוא לא מכחיש לעד אחד, הוא העד אחד נאמן, שמע מינה, עד אחד נאמן. הגמרא מעלה קושיה, או נקרא לזה דחייה, וזה ממשיך עד שורה רביעית בדף פי ח' עמוד א', אחר כך נראה צורת בית מספר 2. אנחנו בהערות בשוליים כתבנו שהצורת בית הם המקור שיש נאמנות לעד אחד. ניסינו בינתיים הפסוק או הודה אליו חטאתו ועם הדרשה, אבל עכשיו הגמרא דוחה. וממאי דמשום דמאמן דומה משום דקה שתיק ושתיקה כהודאה דמיה תדע דקתני סיפה, אולי הבאת הקורבן זה על פי שתיקתו, לא על פי הנאמנות שיש בעד אחד. ואפשר לראות בסיפה, מה כתוב בסיפה, בהמשך אותו מקור, אמרו שניים, אכלת חלב, והוא אומר, לא אכלתי, פטור. רבי מאיר מחייב. אמר רבי מאיר, קל וחומר ששניים מחייבים, מחייבים עבד קורבן. ומה אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה? שני עדים מעידים על בן אדם שהוא חילל שבת, או שהוא הרג את הנפש. עבירה שחייב מיטת בית דין. ואם שניים מעידים, ההכחשה של הנידון לא יעזור לו. אז אם רואים את הכוח של שני עדים להביא בן אדם לידי מיטת בית דין שהיא חמורה, לא יביאו לידי קורבן הקל, אז ודאי אומר רבי מאיר ששני עדים יחייבו אותו גם אם הוא מכחיש אותם. אמרו לו החכמים, ענו לרבי מאיר שהוא נאמן לפתור את עצמו במה שהוא אומר לא אכלתי, אז על מאיזה כוח? אם הכוונה של הבן אדם הוא לשקר, נגיד להתחמק מהבאת קורבן, אם זה המטרה שלו, מה אם יוצא לומר מזיד הייתי? הוא לא מכחיש את העדים. העדים אומרים אתה אכלת חלב, ואומר כן 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 אכלתי כמו שאתם אומרים, אבל עשיתי את זה בכוונה. אדם שפועל במזיד הוא לא חייב קורבן. אז אם כל המטרה שלו היה לפתור את עצמו בקורבן, הוא היה יכול להגיד מזיד הייתי. מזה שהוא לא אמר כך, אלא שהוא הכחיש אותם, סימן שהוא אומר אמת, והשני עדים לא יכולים לחייב אותו. רש"י, דיבור המתחיל, ומה אם יוצא לומר מזיד הייתי? הרי זה נאמן לפתור עצמו מקורבן, דהיין העדים מצאו להכחישו, בזה העדים לא יכולים להכחיש, הרי זה עניין של כוונות פנימיות של הבן אדם. הלכך, אי אמר נמי לא אכלתי, נאמן. ומדי הפליגו בה, מזה שהמחלוקת רבי מאיר וחכמים הוא סביב הדבר הזה של השני עדים, מכלל דרשה, עד אחד אומר אכלת וכולי, דדייק מינה שדייקנו, האישתיק חייב, דברי הכל היא, אז זה לא היה מחלוקת. אנחנו נחזור לגמרא. רשא שדיבר על עד אחד, אנחנו ממשיכים לדף פי ח' עמוד א', מי תימה כמחייבי רבנן, למה רבנן מחייבים קורבן כשהוא שתק? אי למה משום דמהימן, שזה בגלל נאמנות עד אחד, והא תרי בעלמא די אף אגב דקה מכחיש לאור אין הוא מהמני, כפי הרבנן יש נאמנות לשני עדים. אז שוב פעם, זה פרי בעלמה, לא בעניין חלב, הבאת קורבן, אבל בעלמה עם שני עדים עדים, למרות שהנידון מכחיש אותם, אם הוא מהם ניה שני עדים נאמנים, וכפטרי רבנן. וכאן הרבנן שחלקו על רבי מאיר הם פותרים. אלא, אז מה רואים מכאן? שהחיוב ברשא אינו משום דיני נאמנות של עדים, אלא בגלל, אלא לאו משום דאישתיק ושתיקה כהודעה דמיה. אלא סברה היא, זה שאומרים שעד אחד נאמן באישה, בעדות אישה שמת בעלה, זה סברה. מידי דהווה החתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן, ויאת העד אחד ואמר ברי לי דשומן הוא דמהמן, בדומה למקרה אחר, מקרה של אכילת חלב, כמו שהגמרא מתארת, שמונח בפנינו חתיכה שהבן אדם אכל, והחתיכה הזאת היה לנו ספק, חלב ספק שזה אסור, ספק של שומן שזה מותר, ובא עד אחד והכריע ואומר בריא לי דשומן הוא, והעד נאמן, אז זה שאכל לא יהיה חייב, או אם מדובר על החיטה מונחת ועוד לא נאכל מותר לאכול אותו, כי העד אחד אומר בריא לי שישהו שומן שזה דבר מותר. כמו כן אצלנו בעניין האישה שאכלה בעלה מדת הים, עד אחד נאמן לומר מי בעלה. הגמרא מקשה, מי דמי הטעם לא התחזק איסורה. באותו חתיכה לא ידענו אף פעם שיש איסור, לא, אין חזקת איסור באותו חתיכה. אחה, לגבי האישה הזאת התחזק איסורה דאשת איש, היא הייתה ידועה כאישה נשואה, אז לכן זה לא טוב, זה לא מקביל לדוגמה של החתיכה ספק חלב ספק שומן, אלא כאן היה לה חזקת איסור, ואין דבר שבערבה פחות משניים. והכלל אומר שכדי להכריע בנושאים של איסורי עריות, וכאן אנחנו מדברים על ערבה של אשת איש, צריכים לא פחות משני עדים. הלא דמיה, המקרה שלנו, אם אתה רוצה להשלוט אותו לחלב, אלא לחתיכה דוודאי חלב, ויאת העד אחד ואמר בריא לי דשומן ואווה דלא מהמן, אז מניין לנו לסמוך על עד אחד? הגמרא דוחה את הקושיה, מי דמי הטעם בחתיכה דוודאי חלב, אפילו עתו בי מאה, לא רק עד אחד, גם אם מאה יבוא ויומו שהוא שומן, בזמן שאנחנו יודעים שהוא חלב, לא מהם לי. המאה אינם נאמנים. הכה בעניין אשת איש, כיוון דחייתו בית רי, שיגידו שמת בעלה, למרות שהיה לה חזקת איסור, אבל אם יבוא עד, שני עדים ואומרים מת בעלה, מהם לי, חד נמי, להם לי, גם עד אחד ניתן להאמין לו. מי דהווה? הטבל, הקדש וקונמות. שלוש סוגיות, שלוש הלכות, שלמרות שהיה חזקת איסור, סומכים על עד אחד. הגמרא בשורות הבאות תבליט את שלושת הסוגיות האלו, ובסופו של דבר לא יהיה לנו מקור שיש לסמוך על עד אחד. נכון, בשלושת הסוגיות האלו אנחנו סומכים על עד אחד, אבל מה המקור? אנחנו מחפשים מקור. ובכל אחד מהמקרים האלו, אתם יכולים לראות כבר מהסימונים, כל הקטע שבתוך הסוגריים הבלטנו תבל, הקדש, קונמות, ולקראת סוף כל קטע שבמויין, לפני המויין הבא, אתם רואים קבקוב. היא גופה מנהלן. זה שסומכים בניין טבל על עד אחד מניין לנו, והדחיות האלו ימשיכו עד סוף הקטע שבסוגריים. אתם יכולים לראות שבתוך, בסוף הקטע, עדיין קבקבנו, היא גופה מנהלן. אז האמרה של הגמרא, שסומכים על עד אחד כמו ש... או סומכים על עד אחד בנושאים האלו, נכון, לא הסברנו אותם עדיין, אבל נקרא להם רק נושאים שסומכים על עד אחד, אבל גם שם מניין. אז אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות, אמר רבי זרע, יש גרסאות שהייתי אומר יותר חלקות, יותר מקובלות, היה צריך לומר פה אלא אמר רבי זרע, כאילו זה סגנון גמרא, כמו שראינו אצל הבית מספר 2 למעלה שורה חמישית, אתם רואים אלא סברה היא, אחרי שדחינו את הניסיון הקודם, אז אומרים אלא, וכאן היה צריך להיות גם כן אלא אמר רבי זרע, והוא נותן את הבסיס לנאמנות עד אחד אצל עדות אישה. עכשיו בואו נתייחס לקטע שקודם לרבי זרע, הקטע שבסוגריים, ואנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה תוך הסוגריים. תבל, הקדש קונוצה, הבלטנו עם המעוין. הלכות שבהם קיים נאמנות עד אחד על כך ש... מה העדות? מה העדות על מה? על כך שיצאו מאיסורם או קדושתם. הגמרא רצתה להביא אותם כתקדימים לנאמנות עד אחד. וממילא ראיה שיש נאמנות לעד אחד. אבל בסוף כל אחד ואחד הגמרא שואלת, היא גופה מנהלן, כלומר אי אפשר לומר כדליאל חד נמי להמני מידי דהווה הטבל הקדש וקונמות. עכשיו ניכנס לתוך הסוגריים. היי טבל שאמרנו שאנחנו סומכים על עד אחד, איך היא דמי? לפני שנתקדם רק נציין שאנחנו כמובן לומדים מתוך גמרות מסומנות. הקטע שבסוגריים מלווה עם הסבר אצל הכוכבית בשוליים המקבילים, שם כתבנו סוגריים אינם לשם דילוג אלא מיועדים לתחם דברי ההסבר שמובילים לקושיות על כל אחד מהתקדימים שחשבה הגמרא שרואים בהם נאמנות עד אחד. אז חושבים שרואים נאמנות, אבל הגמרא תשאל, היא גוף המנהלן, זה לא מספיק עבורנו כמקור לנאמנות עד אחד. אז אנחנו, כפי שאמרנו, אין לנו טעם לדלג, רק הראינו מקודם שרבי זרע הוא הבית מספר 3, שהוא זה שמעניק לנו תשובה לשאלתנו. אז הגמרא שואלת, היי תבל היחידמי. תבל, כולם יודעים, זה הפירות לפני הפרשת תרומות ומעשרות, ותבל כמובן אסור באכילה, לכן שואלת על מה מדובר. היחידמי, אי דידי, אם מדובר של תבל של בעל הבית עצמו והוא טוען שהפרשתי מהטבע ולכן מותר באכילה, זה לא עניין של נאמנות עד אחד, אלא מה? משום דבידו לתקנו. זה הסיבה שהוא יכול להעיד על טבלו שהוא הופרש, אלא דאחר. הטבל שייך למישהו אחר, ובא אדם ומעיד, אני יודע שזה מותר, שהופרש ממנו את ההפרשות. מהי כסבר? יש עוד אינפורמציה של רקע שחסרים לנו. אי כסבר תורם משלו על של חברו, אינו צריך דעת בעלים. אנחנו מדברים על כך שאדם מעיד על טבל של חברו שהוא מותר. אם אנחנו סוברים שרובן יכול להפריש פירות עצמו כדי להתיר את פירות חברו, וראובן לא צריך לשאול את שמעון. אז הנאמנות פה של אותו אחר משום בידו לתקנו, זה לא נאמנות גרידה, זה בגלל שהוא עצמו יכול לפעול לתקן. ואי כסבר צריך דעת בעלים. אדם לא יכול סתם לבוא להפריש על של חברו בלי רשות הבעלים. ואמר, ענה ידענה בי דמתקן, אז, ובא פלוני ואומר על תבל של חברו, אני יודע שהוא מתוקן, שהפרישו ממנו. ואתה רוצה להגיד שמאמינים לו, אי גוף המנהלן, מניין לנו שהוא נאמן? נכון, זה עד אחד. מי אומר שהוא נאמן? מאיפה יודעים את זה? אז מכאן אני לא יכול להגיד שכמו אצל תבל סומכים על עד אחד, ולכן גם באשת איש שמת בעלה סומכים על עד אחד. הקדיש נמי, אנחנו מדברים על דבר שהיה מוקדש והוציאו אותו מקדושתו. אי קדושת דמים, אם מדובר באדם ש, בחפץ או פריט שהקדישו לבית המקדש לא לשם קורבן על המזבח אלא לאוצר בית המקדש, זה נקרא להעניק לדבר קדושת דמים, קדושה שאומר שהשווי של הדבר הוא קדוש. ואיך מתעסקים עם זה? אז פודים אותו, פודים את הדבר שהקדישו אותו, והכסף ניתן לאוצר בית המקדש. אז אם מדובר בפריט כזה שהקדיש אותו למה זה נקרא בדק הבית, אז הנאמנות שוב פעם זה לא בגלל עד אחד שאומר שהוא פדוי, משום בידו לפדותו. זה שאומר שהוא יצא מקדושתו בגלל שהוא יכול עצמו לפדות אותו. אי קדושת הגוף, אם מדובר בדבר, בהמה שהקדישו אותו להקריב אותו על המזבח. אי דידי, אם מדובר באדם עצמו שהוא הקדיש אותו, שהוא הבעלים, הנאמנות שלו משום דבידו ליצולי עליו, הוא יכול לגשת תמיד לחכם, כמו שיש התרת נדרים, גם יש התרת ההקדיש. הקדיש זה סוג של נדר, הוא יכול לשאול ולהחזיר את הגלגל אחורה. אז זה לא בגלל שהוא נאמן, אלא בגלל שיש שבידו לפעול על כך. אלא דאחר, מדובר בראובן שמעיד על בהמה של שמעון שהוקדש למזבח, ששמעון שאל עליו והחזיר את הגלגל אחורה. ואמר ידן הבי, ואובן אומר על שמעון, אני יודע עליו, תאיצ'יל מראה עלי, שהוא הבעלים שאל על זה. אז היא גוף המנהל, מניין שהוא נאמן. קונמות נמי. קונמות זה עוד מעט נראה בגמרא שזה בתחום נדרים או הקדיש, והגמרא תברר. המקרה של קונמות זה כרוך לאדם שאומר קונם דבר זה עליי, זה ביטוי, ואנחנו רוצים להגדיר אותו. אי כסבר יש מעילה בקונמות וקדושת דמים נחתה להו. אם קונם אומר, אם אדם אומר קונם זה עליי, זה בעצם אומר שהוא מקדיש אותו קדושת דמים, והוא יעביר את זה לבית המקדש וכו'. אז והוא בא ואומר, אגב, יש מעילה בקונמות, כמו שהאדם שהקדיש פריט לבית המקדש אסור להשתמש בו שימוש עצמי, הנה עצמי, ומי שעושה כן הוא עובר על איסור מעילה, וזה מחייב אותו להביא קורבן ולשלם כסף. יש מסכת שלמה, מסכת מעילה. אז אם אתה אומר שברגע שאדם אומר קונם דבר זה עליי, הוא הופך אותו להיות סוג של קדושת דמים. אז ובא אדם ואומר אני יודע שהוא כבר אינו קדוש, זה לא עניין שוב פעם של נאמנות גרידה, משום דבידו לפדותו, יכול לפדות אותו כמו שהזכרנו מקודם, פדיון דבר של, של, של הקדיש, וזה דבר שניתן לפעול עליו, ולכן זה לא עניין של נאמנות גרידה, אלא בגלל שיש בך כוח לפעול על כך, לפדות אותו. ואי כסבר אין מעילה בכל נמות, ומדובר ב שיטה שאומר שקונם הוא לשון נדר, ואיסור באלמה הוא דרחיב לאו הכתפי, והפריט שעליו דובר, שמה קונם זה עליי, הוא בעצם אומר בלשון נדר, זה לשון נדר לפי הגישה הזאת, שהוא אסור בהנאה מכוח נדר, וזה הביטוי פה, איסור באלמה, סתם איסור איסור נדרים, שהוא רכיב הכתפי, שרוכב על כתפיו. כלומר, שנחת על הבן אדם האיסור, בגלל שהוא עשה אותו. אז אי דידי, אם מדובר בפריט שלו, למה הוא נאמן לומר שהוא כבר מותר? משום זה בידו להתשאל עליי, הוא יכול לגשת לחכם לשאול עליו, כמו התרת נדרים. אלא דאחר. אז אנחנו מדברים על פריט של שאחיר אסר על על עצמו, ואמר אני ידענה דאית שמראה עליי, ובא אדם ואומר אני יודע שהוא שאל עליו, הוא התיר את הנדר, אז היא גופה מנהלן מניין לנו שאני יכול להעיד על פלוני שהוא שאל עליו. אז אנחנו לא רואים איזושהי תקדים מהדוגמאות האלו שנאמנות עד אחד. אני קורא עם הגרסה אלא, אלא אמר רבי זרע, מתוך חומר שחמרת עליה בסופה, ראינו מה שקורה, ראינו במשנה מה שקורה עם אישה שחוזר בעלה כל כך, כל, כל כך הרבה הפסדים וכנסות שנוחתות עליה, אל, כל החומות האלו הכרת עליה בתחילה להתיר אותה לנשא, היא מכוח כל ההפסדים האלו אפשר לסמוך עליה, אם היא כבר מתחתנת עם גבר שני, זה מספיק להרתיע אותה מלזנות או מלעשות דבר שהוא פחות מ-100% בעיניה. אני קורא עוד פעם, מתוך חומר החומות שהחמרת לה בסופה, שאם קורה שהבעל תחזור היא תשלם מחיר כבד, זה מאפשר לנו להקל עליה בתחילה להתיר אותה להינשא. הגמרא שואלת, לא לחמר ולא לקל, בואו נעזוב את החומות אבל גם לא ניתן לה להתחתן. הגמרא אומר, לא, זה לא אופציה, משום עיגונה אכילו בה רבנן, כי אחרת היא תישאר עגונה, וכדי לשחרר אותה מה הכבל של עיגון, הקילו רבנן עליה לסמוך על הנאמנות או להניק נאמנות לעד אחד בשיתוף או בשילוב השיקולים האלו, ואמרנו מוקדם יותר מכוח כל הדברים האלו האישה דייקה ומצווה. עד כאן שיעורנו להיום.